ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק ה-124 של פודקאסט Why Now. פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y.
רק עבורו.
אז בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על איך אנשים רגילים מגיעים לתוצאות בלתי רגילות. יחד עם טים מירונוב, שהוא יזם פינטק, אנחנו אומרים לכם, ספוילר, הבן אדם, אתם רוצים לשמוע את הפרק הזה, הפתעה מאוד מאוד גדולה. אז אני רותם גולן, אני מאמנת אישית ועסקית, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, וכאן לצידי שי ביבס.
אהלן, אני שי, בן 30, אוטוטו 31, מרצה להתפתחות כלכלית, אנליסט בחברת הייטק, ועושה צחוקים פה, פלוס מינוס. וכמובן, אמרת תודה לדניגל?
אומייגאד.
תעצור את הפרק.
תעצור את הפרק. לפני הכל. אוי ואבוי לי. חשוב לנו להגיד תודה למי שגורם לנו להרגיש כאן בנוח באולפן, דניאל גל, דניגל המפיק שלנו.
חיים בלב.
דניגל, רק שתדע שזה אירוני שאמר לי את זה עכשיו, כי בדיוק השבוע קיבלתי עליך שני טלפונים, אנשים שאמרו לי, אני חייב את המספר של דניגל, כי אתם כל פעם מדברים על דניגל, והפרק נשמע פצצה.
לא התקשרו.
אני אגיד להם להתקשר. תמות. טוב, אז כן, אנחנו מתחילים.
טוב, אז אני רוצה רגע לתת פה נקודה, כי הסיבה שבחרנו להביא את טים, זה כי הרבה מאוד פעמים יוצא לנו פה לראיין אנשים, שהם אנשים מאוד מאוד גדולים ומפורסמים, ואני נורא אוהב לראיין אנשים כאלו, כי אני רואה איפה הם נמצאים בלמעלה שם, ואני אומר, יופי, יש לי לאן לשוף. אבל הרבה מאוד פעמים זה גורם לחבר'ה להתנתק, הם אומרים, טוב, הוא שם, איפה אני בכלל? כאילו, איפה הדרך? איפה האמצע? איפה מישהו שבגיל שלנו? איפה מישהו שחווה רגע את הפיק ההתחלתי? ובנוסף, הרבה מאוד אנשים גם באים מבתים עשירים מאוד, או בתים שאתה יודע, דוחפים אותם לאיזה עסק נורא מוצלח, והם נכנסים פנימה וממשיכים להצליח. ואנחנו מאוד מאמינים בזה שיש הרבה מאוד אנשים, ועוד שנייה נדבר גם איתך, אנשים שהם באמת רגילים במרכאות, שהגיעו מחיים רגילים יחסית, לא מאיזה בית עשיר, ולא מאיזה מקום מטורף, ולא איזה אבא שיש לו חברה מטורפת ואתה נכנס לתוכה. ואנשים כאלו יכולים להגיע לתוצאות בלתי רגילות, ולכן חשוב לנו שאת הפרק הזה תשמעו כל שנייה שלו. כי אנחנו הולכים לדבר עם בן אדם, שרק מלקרוא מה הוא עשה ובין כמה הוא, באמת כאילו, זה השם של הפרק שישר עלה לי לראש. כאילו, אנחנו רוצים שתדעו שגם אנשים רגילים, שבאו לא מהבתים הכי מטורפים בעולם, יכולים לייצר תוצאות בלתי רגילות בחיים, והכל זה עניין של מודעות, של חינוך, של מיינדסט נכון, ועל זה אנחנו נדבר היום. אז אנחנו נציג את טים, טים בן 36, מייסד משותף ומדען נתונים של חברת לנדאי, סטארט-אפ ישראלי, שמעניק הלוואות על נכסי נדלן בארצות הברית, למי שאינם תושבי ארצות הברית. טים מתגורר בדרום, בקיבוץ גבים.
גבים, כן.
גבים, היידה, כמעט הייתי קרוב, עם בת הזוג שלו.
וחתול.
וחתול. איך שום לא רשמנו את זה, אני אהרוג.
אתה רואה, זה כמו שאנחנו אומרים, את צ'יקה ומקסי, וואלה, פדיחה.
נכון. אז מה קורה, טים? מה נעים?
בסדר גמור, תודה שהזמנתם אותי.
תודה שבאת, ואז ידעת, אתה חתיך במצלמות רצח.
תודה רבה, לא התגלחתי, אבל בסדר.
כן, אז קודם כל אנחנו ממש שמחים שאתה פה, ואתם יודעים, אני לא נחפור לכם על כל מה שטים עשה, אבל כמו שאמרנו, מייסד משותף של חברת לנדאי, שזה סטארט-אפ ישראלי, סטארט-אפ השני שאתה מקים, שהקמת, הסטארט-אפ הקודם היה בתחום המסחר, והבנתי שהחברה גייסה עד היום 35 מיליון דולר.
משהו כזה.
מדהים. ואתה יודע, אני רוצה בעצם להתחיל, אנחנו רוצים להתחיל בכלל להבין מאיזה בית באת, מאיפה באת, איך הילדות שלך נראית.
כן. בסדר, אז נתחיל מההתחלה, כמו אצל הפסיכולוג, נכון?
מההתחלה.
רק שאתה הולך, תשאיר 400 שקל
כמו אצל הפסיכולוג. איזה במקרה טוב.
בלי קבלה.
הכל הלך פה לחנייה הבאה.
אתה מתכוון 600-700 אולי. כן.
טוב, אז אני, כמו שאתם בטח שומעים קצת מהמפתח והמורה שלי, לא נולדתי בארץ, נולדתי ברוסיה, מזרח רוסיה. עיר שנקראת אולן אודה, אם מישהו שמע אי פעם. מקום לא מאוד מרכזי ברוסיה, גם במונחים של רוסיה, מאוד רחוק ממוסקווה וכל מה שאתם מכירים, אי שם במזרח-מזרח. ובאמת עליתי לישראל בגיל 13, כבר לכיתה ח' לדעתי, אם אני לא טועה זין אולי כן. וגם ככה אני אוהב להגיד את זה, עליתי מפריפריה מאוד נידחת לפריפריה, לא פחות נידחת לבית שמש שם איפשהו גם. וזה היה מעניין, חוויה מעניינת. בעיקר, תשמע, אני זוכר את הילדות שלי ברוסיה, כמובן שאני חושב שהמעבר זה מה שמאוד עיצב את האישיות שלי, לקחת, לקום עם כל המשפחה, מה שההורים שלי עשו.
מאיזה גיל זה היה?
אני הייתי בן 13.
בן 13.
כל המשפחה עלינו, אחים שלי קצת יותר גדולים, אנחנו שלושה אחים. המשפחה, חייב להגיד שלי היה מזל שעוד עלינו בגיל, אני הייתי יחסית בגיל שמאוד הצלחתי להשתלב וזה. אחים שלי היה להם את הקשיים שלהם, הם היו קצת בגיל יותר מבוגר, ותמיד גיל יותר מבוגר קצת יותר קשה עם שפה, ודברים אחרים, אבל בסדר, כל המשפחה הסתדלה. וכן, זה לא פשוט. בית שמש זה גם, כמו שאתם מכירים, פריפריה, ומאוד רחוק מהמרכז, רחוק מכל מה שדיברת, אתה יודע, בדרך כלל אנשים משם לא הולכים לעשות תואר ב-י"א, ולא הולכים ל-8200, אלא בדרך כלל הולכים קצת לכיוונים אחרים, לאח כן. הגדול, בסקסס סטורי הכי טוב של בית שמש, וכן.
אז בוא נדבר רגע, בוא נדייק אותך, איך בעצם מגיעים מסיטואציה של כמו שאתה מתאר, עולה משפחה, בלי שורשים באמת כאן בארץ, או אתה יודע, קליטה שהיא מורכבת לכל הדעות, ופתאום מסיטואציה כזו, אתה צריך לקחת את עצמך ולהגיד, אוקיי, פניי לאן? כאילו, איך אני מרים את עצמי בגיל 13, 14, 15 ובשרשרת הזו, איך מגיעים בעצם להתאפס ברמה המחשבתית התודעתית ומתחילים את הדרך?
כן, טוב, אז יש פה איזשהו מהלך שעשיתי כשהייתי בין 15, 14. אני הבנתי שבבית ספר שלמדתי באותו זמן, באזור בית שמש, אני לא אצליח להתאפס על עצמי. משמעת, נוראית, אין שום קשר למה שהיה בבית ספר ברוסיה, החינוך הסובייטי, הכבוד למורים, מה שנקרא, וכאילו לקחו אותי ממסגרת שהייתה מאוד מרובעת, מאוד ממושמעת, עם משמעת מאוד גבוהה, ושמו אותי במקום שאפשר לעשות את הכל. וההורים שלי לא מבינים מה הולך בבית ספר, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה, בגדול.
כן.
ככה הרגשתי, ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני חייב להתאפס, כי אני לא יכול להמשיך פה, כי אני לא יוצא ממני כלום.
באיזה שלב זה קורה? בגיל 15-16
כן,
כזה?
כן, כיתה ח', אוקיי. כיתה ח', סיימתי כיתה ח', הבנתי שפשוט זה לא המקום שאני רוצה להמשיך.
מטורף שהבנת את זה, זה כבר לכשעצמו נשמע לי הזיה, בתור ילד שאתה אומר, אני פה לא...
מטורף.
זה נשמע כמו בחור בן 20.
היה לי יותר מדי חופש וכיף שם.
תראה אותו, היה לו חופש וכיף בגיל 6, אני חושבת שאתה מדבר איתי לגיל 21 כבר. גיל 16 אמרה לי חופש וכיף, והחלטתי, אגב, תבינו רגע, אבל מה יש פה בין השורות? יש פה בין השורות, הבנתי שאני שומע את התחושות שלי, את החופש שלי, את הכיף שלי, ואני מבין בסיטואציה שזה חוזר על עצמו, ואני מבין שאין לי לאן להתקדם, כלומר, אין לי לאן לראות קדימה, שזה גם דבר שהייתי שמחה שמישהו, אם הוא מדמיין רגע את מה שאתה מדמיין, גם היום בגיל 30 או 20 או 40, כיף לי, סבבה לי, ואני לא מרגיש שאני עושה משהו משמעותי או מקדם משהו, שזה היה, ברגע שזה צורם לך, שאולי זה יעזור לאנשים עוד, שזה יצרום להם קצת.
כן, אז לא, מן הסתם לא דיברתי במונחים של אזור הנוחות, ואני נתקע, וכל מיני דברים, פשוט הבנתי שאני רוצה משהו אחר, אבל כן לקחתי את זה קצת לקיצון, והלכתי הלכתי לפנימיה הצבאית, סוג של בית ספר צבאי בתל אביב פה, אז בכיתה ת' הפכתי להיות בצבא, בגדול. זה לא משהו שהייתי ממליץ לאנשים לקחת את זה לקיצון השני, אבל זה מה שהבנתי באותו רגע ועשיתי את הכי טוב שיכולתי, ושם המשכתי את הבית ספר, בבית ספר צבאי, אחר כך זה כן הכניס לי קצת יותר משמעת, גיליתי שכן יש לי יותר כישרונות בתחום מדעי, בפיזיקה, במתמטיקה, שם זה כן נתן לי קצת יותר מסגרת, לגלות מחשבים ודברים כאלה, שבהמשך כאילו הלכתי לכיוון הזה של קריירה, ולהתפתח שם. באמת גם שמעתי שם על כל הסיפור של התודעה, אז ככה הגעתי ללימודים אקדמיים. בעצם בגדול, למשפחה שלי לא, כמו שאתם שמעתם, לא היה הרבה יכולת פיננסית. אז הבנתי שאם יש דבר כזה שאפשר לקבל תואר בחינם, ובנוסף גם לדחות קצת את הצבא, שאחרי שהתקבלתי לבית ספר צבאי, כבר באיזשהו שלב התחלתי קצת לא לאהוב את הצבא, אז אמרתי, טוב, אני אדחה את הקץ עוד לעוד כמה שנים. אז הגשתי מסמכים לעתודה, עתודה אקדמית, והתקבלתי על סמך הבגרויות והפסיכומטרי שעשיתי לטכניון. אגב, זה גם איזה אנקדוטה שאני מספר, זה מצחיק עד כמה ההורים שלי היו לא מחוברים למציאות הישראלית. כשבאתי לאמא, אמרתי לה, תקשיבי, הגשתי מסמכים לטכניון והתקבלתי, ואני חושב שזה יהיה טוב בשבילי לצאת מבית שמש ולעבור לגור במעונות בחיפה וללמוד שם עם כל הזה. אז היא אמרה, אבל למה התקבלת רק לטכניון? למה לא לאוניברסיטה? כאילו, כי מבחינתה זה כאילו משהו כזה, זה טכניון, זה כאילו קולג' או משהו כזה, היא לא הבינה את זה, אפילו את המשמעות של זה.
כן.
וכן, ככה התחילה הקריירה האקדימית שלי, כאילו. התחלתי בתואר כפול בהנדסת חשמל פיזיקה שם, גם התקבלתי לתוכנית מצוינות של פסגות, גם תוכנית של צבא.
אין, תאמין לי, אין על החינוך הסופייטי. באמת, כאילו אתה מדבר באלה נלן, התקבלת בשפה העברית, כאילו, זה שפה שלא הייתה לך כשפת אם. אתה לומד בעברית, חושב בעברית, צריך לתרגם הכל לעברית, ולומד ברמה הזאת, ומתקבל לטכניון, ולתארים, כאילו.
אבל את יודעת מה יותר נגע בי? כאילו, הקטע הזה שהלכת לאמא שלך, סיפרת לה, קבלתי לטכניון, היא חשבה בכלל, כמו שאתה אומר, זה איזשהו קולג' כזה.
כן, זה טכניקום כזה, היא חשבה, כן.
ומה שזה, זה ישר זרק אותי למקום של, חוץ מאמא שלך, או המשפחה שלך, הסביבה הקרובה שלך זה סביבה שתמכה בזה, שהייתה בעד, שהרימה אותך שרצית לעשות דברים, או שהייתה יותר שונה?
לא, אני חייב להגיד שהמשפחה שלי מאוד תמיד דגלה במצוינות, גם בתחום הלימודי. שני ההורים שלי הם אקדמאים, אבא שלי היה גם דוקטור לכימיה וביולוגיה, לימד גם באוניברסיטה ברוסיה, אז כאילו יש לי ממי לשאוב את הקטע הזה של, כן. מכאן גם האכזבה שלה, שהתקבלתי רק לטכניון ולא לאוניברסיטה אמיתית, אז כאילו זה...
כן.
לא, אבל בקטע הזה באמת שני ההורים שלי, אמא שלי גם בעלת תואר שני, הייתה מורה וגם מוזיקאית, אז זה מה שנקרא חינוך סובייטי פרופר, כן.
כן, וואי, מדהים.
אבל אם באותו שלב מישהו מהמשפחה שלי הבין את ההשלכות, או יכל אפילו לעזור לי להגיד, טוב, אתה יודע מה, הטכניון זה יותר טוב, אולי תל אביב, יש פה מסלול כזה, זה משהו שלא היה קיים כמובן. התייעצתי עם חברים שהיו קצת יותר צברים, כן, הלכתי ו... ניסיתי לבדוק את זה לבד, וחייב להגיד שהיה לי גם הרבה מזל וטיימינג טוב, אז כאילו...
מגניב.
אוקיי, ואנחנו נשמח לעשות פאסט פורוורד, למדת, באמת, הייתי שמחה לשאול אותך על מה קרה בדרך של הדבר הזה שאתה נהיה יזם, כלומר, מה זה אומר להיות יזם, איך אתה בכלל מסביר את המקום הזה שאתה מסיים את התואר, ואתה הופך להיות יזם של פינטק, מה זה אומר, מה היית צריך בדרך הזו?
יש הרבה פאסט פורוורד פה, כי סיימתי את התואר בגיל 22. בין עת שהצלחתי להיות יזם, היה לי עוד 5 שנים של צבא שהייתי חייב לעשות עם הקבע, ולמזלי גם קיבלתי שיבוץ טוב, אנחנו בדרך כלל תוכנית פסגות והתודעים מקבלים שיבוצים על מקצוע שהם למדו, והיה לי מזל שהתקבלתי גם לענף חלל, שמאוד אהבתי אז בזמנו חלל ולוויינים, ובאמת... התמיינתי לשם, התקבלתי כמהנדס לתחום הזה, ואז 5 שנים שירתתי בחיל האוויר. הצלחתי שם גם להתקדם מבחינת הכישורים הטכנולוגיים שלי, ראיתי את כל העולם הצבאי והעולם האנטרפרייזי, קצת יותר עבדתי עם תעשייה הצבאית ותעשייה האווירית, ורק אז כשהשתחררתי מהצבא, בעצם הגעתי לתחום של פינטקים. בכלל באתי מתחום של עיבוד תמונה ומשין לרנינג ודברים שקשורים ללוויינים ו... מסלולי רקטות וכאלה שאין קשר לפינטק בכלל.
אז למה? מרבית האנשים, אגב, שישמעו...
גם למה בכלל להיות יזם? כאילו, בדיוק. למה יזם ולא שכיר?
אנשים, מרבית האנשים שישמעו אותך אמרו, אוקיי, עשיתי תואר, זה, עשיתי, סליחה, כן, תואר ועשיתי צבא, וזה נתן לי איזשהו בסיס, נכון? זה נתן לי ניסיון, למה לא לרוץ איתו? כלומר, מה קורה ברגע הזה שאתה גם אומר, אני לא ממשיך כשכיר, ממקום שהוא מאוד מסגרת והוא מאוד עוטף וצבא, וגם אני מחליף תחום?
כן, אז החלפת תחום זה משהו שתמיד עניין אותי, התחום של הפיננסים, אני חייב להגיד, איך הכסף עובד, איך העולם הזה מסתובב, הכסף בסוף מניע את כל הכלכלה והכל, ויש הרבה טכנולוגיה בתחום של הכסף, מכאן הפינטק וכל הענף הזה שפורח ב10 שנים האחרונות, וזה כן נישה שמאוד עניינה אותי, החיבור של פיננסים וטכנולוגיה, כל מה שהתחיל להתפתח כבר בזמנו, קריפטו, בלוקצ'יין, איך הכסף יכול לעבור בין יבשות, איך הכסף יכול להיות distributed ו-digitized. אז, ובעצם נפלה בידי ההזדמנות, חבר של משפחה, שהוא גם ה-co-founder בסטארט-אפ הנוכחי, קוראים לו בועז, הוא הציע לי, אז הם בזמנו חשבו על איזשהו רעיון, עוד שהייתי בצבא, על מסחר אוטומטי במניות. וזה משהו שגם מאוד התעניינתי בו, התחלתי, לקחתי כל מיני קורסים, איך להשקיע, לא שהיה לי הרבה מה להשקיע, כמו שאתם מבינים, הייתי בצבא, ולפני זה באוניברסיטה, ולפני זה זה, אבל למדתי וניסיתי ללמוד.
דרך אגב, זה הגיע מאיפשהו? כאילו, אתה אומר, עניין אותי נורא כלכלה, ובלוקצ'יין, ומאיפה הכסף עובר, אבל אתה יודע, היית בצבא, כמו שאתה אומר, עסקת בחלל, ובתעשייה אווירית, כמו שאמרת, ופתאום אתה אומר, התחלתי להתעניין בכסף. עכשיו, היה איזשהו טריגר שגרם לך להתחיל להתעניין בכסף? החברים, הסביבה, המשפחה, סתם החדשות, כאילו, מאיפה זה הגיע פתאום התחלת להימשך לעולם הזה?
אני לא חושב שיש איזה סינגולר מומנט כזה, אני לא רוצה גם, כאילו, זה תמיד יפה בסיפורים שתמיד מספרים שיש איזה, הנה, זה נפל על התפוח שנפל על הראש, והבנתי שזה זה הייעוד שלי. לא, אני חושב שזה משהו שתוך כדי, גם בתחום, בטכניון, גם לקחתי קורסים של מיקרו ומקרו כלכלה, כל מיני ניהול עסקים וקצת נדלן, כי בגדול זה משהו שעניין אותי, וכמו שאמרתם בהתחלה, אני לא בא ממשפחה שיש לה כסף, וכן רציתי שיהיה לי. וראיתי שבעבודה קשה אפשר להגיע למקום טוב, אבל כשאתה שכיר ובעבודה קשה, גם אתה מאוד לא בטוח במקום הזה. ראיתי מה קרה להורים שלי לצורך העניין, עם כל ההתפרקות של ברית המועצות, איך באותו רגע אתה יכול לאבד את העבודה שלך ואת כל החסכונות שלך, ואם אתה לא מספיק ורסטילי ויזם, אז חייך די כאילו יכולים להיות מאוד בסכנה פה בשלב הזה, וזה משהו שראיתי מהבית, ולכן רציתי בנוסף להיות מסוגל להיות עם איזשהו מקצוע, מהנדס חשמל, פיזיקאי, לא משנה מה, גם להיות מסוגל להיות עם הסופט סקילס האלה של ניהול כסף, פנסיה, איך אני משקיע את הכסף הזה הלאה, ואיך אני חוסך, איך אני משקיע בנדלן, זה משהו שתמיד היה. ברגע שנפלה בידי הזדמנות לשלב בין הטכנולוגיה לבין הסיפור הזה, אז ברור אמרתי, I'm all in. וככה בעצם זה התחיל. באמת בועז ומשותף שלו הגיעו אליי ואמרו לי, אנחנו יודעים שאתה טוב בלפתח סימולציות ודברים כאלה בלוויינים, בואו ננסה לפתח איזה משהו שאנחנו לא מצליחים לבד, בנינו פה איזה מודל באקסל, בואו ננסה. וככה התחלתי לעבוד איתם והם מאוד התלהבו. ובעצם נכנסתי כשותף יותר מינורי, טכנולוגי שלישי לסטארט-אפ הזה, ישר איך שהשתחררתי מהצבא, המשכתי לכיוון הזה. אז היה שם הרבה טיימינג טוב גם.
אני חייבת לשאול. לי זה קופץ, כי אני, זה על החרדות שלי, זה אל תתייחס. אבל אתה מסיים צבא, אוקיי? מקום שהוא מאוד בטוח, מקבלים כסף כל חודש. מה גורם לך להגיד, אני באמת שואלת רגע, באותה נקודת זמן, כי אנשים שומעים אותנו עכשיו, אומרים, וואלה, בא לי לשלב את התחומים שאני עושה, בא לי להיות יזם, בא לי להיות יזמית של משהו שעושה לי את זה. איפה כאילו היציבות? מגיע הדבר הזה, ואתה אומר, יאללה, אני קופץ על זה, ומה קורה עם זה שאתה רוצה שיהיה לך כסף, אתה רוצה שיהיה לך משהו בבית, איך זה מתכנס?
זה עניין של ניהול סיכונים, אני חושב. בסוף אתה חייב לקחת סיכון בשביל להצליח במשהו יותר גדול, בשאיפה יותר גדולה שלך, ואם אתה לא לוקח סיכונים אף פעם, אתה נמצא תמיד במקום בטוח, אז אתה קשה לך מאוד לקחת את ההזדמנויות האלה, שבאמת זה הקפיצות שיכולות, שאתה יכול לגדול מאוד מהר ובצורה טובה. זה מה שאני חושב.
אז יצאת ואמרת, אני לא מסתכל עכשיו על יציבות, אני קופץ למים.
כן. כן, אני ראיתי הזדמנות טובה שאני יכול להשתלב בסטארט-אפ צעיר, שאני יכול להביא את הידע שלי מהעולם טכנולוגי ולהקים שם איזה משהו ולתרום, ועל הדרך להרוויח ניסיון, לנסות לראות איך העולם העסקי הזה עובד, איך יזמות עובדת, סטארט-אפים, לנהל קצת צוותים, אנשים, להיות מסוגל ללכת ולגייס כסף, ללמוד מכל הסיפור הזה, קפצתי על זה באותו רגע.
אני חושב על שני דברים שעלו לי, אחד, ביצים, שתיים, ניהול סיכונים. כן, ולמה? כי אחד ביצים, הבן אדם מגיע לארץ בגיל 13. ידעת משהו בעברית לפני שהגעת?
לא, גם אנגלית לא ידעתי.
יפה, לא ידע עברית, לא ידע אנגלית. מפה לשם, פייסט פורוורד 5 שנים, הבן אדם עושה עתודה בוואחד תואר, אז אתה אומר, טוב, השתלב יפה בישראל, מגניב, הוא עוד מישהו ממוצע, שהצליח להשתלב, והוא כאילו ישראלי. פתאום, סיים את האוניברסיטה, המשפחה שלו לא באה ממקום עם כסף, הוא יכול למצוא עבודה כסחיר, להגיד, יהיה לי את הביטחון הזה, ובכל זאת אומר, לא, אני הולך הולין, אני נכנס פנימה, ואני הולך להיות יזם, אמיץ, ואני לא יודע אם אני אצליח, אמיץ. יכול זה ייקשל, יכול להיות אני אעשה שקל, יכול להיות בזבז את הזמן שלי על כלום, אני במדינה שהיא עדיין לא מדינת הבית שלי, המשפחה שלי לא משפחה שיכולה להגיד לי, יש לך גף כלכלי, רצח, הכל טוב, תיקשל, כן. טיפול,
תקום. יש את הדירה של סבתא בתל אביב, מה שנקרא.
מה של סבתא,
אתה מבין? והגעתי כאילו, ממקום לא יציב, אז מאיפה ביצים לעשות דבר כזה?
ואני חושב שמה שמאגן את הביצים האלו, זה באמת מה שאמרת, על ניהול סיכונים. כי בסוף, החיים שלנו, כל דבר שאנחנו עושים בחיים, ולא משנה על מה תדברו עליו או על מה נדבר, זה באיזשהו מקום, בין אם זה בתת מודע או במודע, זה ניהול סיכונים.
לגמרי, בחירת מקצוע, בחירת בן זוג,
לעבור את הכביש באדום.
נכון.
זה ניהול סיכונים לכל דבר ועניין, גם אם אנחנו לא אומרים את זה.
לגמרי.
אני חושב שהשילוב בין השניים, מה שאתה מספר פה הוא מדהים. היכולת הזאת לגדל ביצים ולנהל את הסיכונים נכון.
אמרת, יכול להיות שזה לא יצליח, זה לא יצליח בסוף, כן?
הראשון,
כן. הראשון לא יצליח.
כמה שנים אתה נמצא בתוך דבר כזה שלא מצליח?
עבדנו על זה 3 שנים.
3 שנים. בשלוש שנים האלה אתה לא מכניס כסף הביתה.
לא, אני מכניס. צריך להגיד שגייסנו די מהר את הכסף, הצלחנו, כמובן שאם הייתי הולך וכיוצא יחידה טכנולוגית בצבא, ובוגר תוכנית פסגות בטכניון, עם הממוצע שהיה לי, כנראה שהייתי מוצא עבודה שמכניסה יותר משכורת בשנים האלה, בוודאות. והיו תקופות שעבדתי גם בלי משכורת, כמובן, אבל בסוף אתה לא עובד 3 שנים בלי כסף.
כן.
כן מפרישים משכורת, ברגע שמגייסים כסף לסטארט-אפ, אז מן הסתם הדברים מתחילים להסתדר, אבל זה כן מסע שהוא פחות ודאי, זה כן מסע שזה לא שאתה מגיע הביתה ובחמש אתה סוגר את הלפטופ ואתה לא אכפת לך מה קורה, אתה כל הזמן, ובטח בתחום כמו מסחר מניות אוטומטי, כשהבורסה רק נפתחת ב4.5 ודברים מתחילים לזוז והכל בשעון שהוא לא ישראלי, אז אתה עובד די הרבה בכל השעות.
ואז מה קורה? נסגר הסטארט-אפ האורך 3 שנים, ואז לאן פניך?
אז האמת שאני הולך לחפש את עצמי קצת, אני מסתובב קצת בעולם בערך שנה, זה מצחיק, כאילו אני, חברים שלי עדיין מזכירים לי את זה, פשוט גרתי באיזה דירת גג בבת ים, ליד יפו, וברגע שנסגר הסטארט-אפ הבנתי שאני רוצה רגע ללכת ולחפש את עצמי, מה שנקרא, כשלא היה לי את ההזדמנות לא אחרי התיכון, כי הלכתי לאוניברסיטה, ולא אחרי אוניברסיטה, כי ישר הלכתי לצבא, כי צריך פספסתי את כל הסיפור של הטיול אחרי הצבא. אמרתי, טוב, אני אלך קצת לטייל. והלכתי לראות איך העולם היזמי עובד בכל מיני מקומות בעולם. אז טסתי קצת לדרום אמריקה, קצת באירופה, טיילתי, וניסיתי להרים כל מיני גם מיזמים תוך כדי, אף אחד מהם לא צלח הרבה, הייתי, יעצתי לעסקים קטנים ובינוניים בחלק מהמקומות, כל מיני דברים כאלה של קצת מנטורינג טכנולוגי ודברים כאלה, אבל בסוף זה לא כל כך התרומם. אבל כן, בשנה הזאת למדתי המון על איפה ומה אני רוצה לעשות, ועוד יותר הבנתי שבעצם אני כן רוצה להיות יותר יזם מאשר, אני כן רוצה לקחת את הסיכונים האלה, אני כן רוצה לראות את ההזדמנויות הגדולות.
ואז אתה חוזר לארץ ופותח את הסטארט-אפ השני.
לא בדיוק, אני כן הולך להיות שכיר קצת, כי נגמר לי הכסף בשנה הזאת שטיילתי, ו אני עובד איזה שנה גם שכיר, בתחום פינטקי גם מסחר מנייתי, אני מנהל איזשהו צוות של אלגוריתמיקאים, שבונים גם אלגוריתמים למסחר, ואז מגיעה ההזדמנות השנייה, שאני באמת ממשיך ככה לנהל כל מיני רעיונות עם בועז, השותף מהסטארט-אפ הקודם, ואז עלינו גם במשותף על הרעיון החדש, שאני צריך להגיד, בועז הוא גם היזם ש ככה המציא את הרעיון שעלה על הנישה הזאת, ואסף את הקבוצה הזאת של 4 קו-פאונדרים שלנו, וככה לנדי נולדה, ואני מאוד מאוד מהר גם הצטרפתי לשם.
שמה עושה החברה?
שנייה, יש לי 2 שאלות לפני. אני כבר יושב עליהם, אני חם עליהם כאילו כבר 10 דקות.
יאללה, רוץ.
בחברה הראשונה, אתה אומר, יכולתי לצאת עם התואר שלי, לעבוד בעבודה כשכיר, להרוויח אפילו יותר, וכנראה ב-5-6 לסגור את הלפטופ, אם היית יוצא בתור שכיר. ואתה עובד 3 שנים במקום, שאתה יודע, כנראה, ידעת שאתה מרוויח בו פחות ממה שיכולת להרוויח כשכיר, אתה יודע שב5 בערב לא נסגר הלפטופ, ואני גם רוצה להאמין שיכול להיות שבשישי, עם הבורסה פתוחה בארצות הברית, אתה גם עובד בשישי, יכול להיות, וגם אולי בשבת, אני לא יודע, ובטח בשבת ראשון נסגורה, אז אולי אתה לא עובד, או אולי כן עובד על דברים אחרים שאתה מכין לשבוע אחרי. לא הלך הרגעים שאמרת, למה אני צריך את החרה הזה? בוא נלך, נהיה שכיר, נרוויח יותר, ראש קטן, כל טוב. סוגרת הלפטופ ב6.
אז כן, ברור שהיו רגעים כאלה. כן, אתה כל הזמן מתלבט על זה, ויש את הרגעים שאתה אומר, טוב, אני רוצה את החיים היותר נוחים, ואולי יותר נוח לי יהיה אם הייתי עובד באיזה מקום ככה בתל אביב, גר בתל אביב, הולך לעבודה, כמו שאמרת, פותח את הלפטופ ב9, סוגר אותו ב6 ומכניס משכורת. אני כן חיפשתי, כן חיפשתי הזדמנויות לגדול בגדול, וראיתי במיזם הזה משהו שיכול להקפיץ אותי ללבל אחר. זאת אומרת, הייתי אז בין 27-26, ולנהל כבר את כל החלק הפיתוחי הזה של סטארט-אפ, ולנהל אתה יודע, מיליוני דולרים בכל הסיפור הזה, זה לא משהו שמובן מאליו. גם אם הייתי הולך לחברה אחרת, גם אם זה היה גוגל, גם אם זה היה אמזון, גם אם זה היה משהו אחר, כנראה שהייתי מפתח איזשהו פיצ'ר קטן של כפתור שמחליף צבע בזמן שאתה שולח ג'ימל, או משהו כזה. אני, וזה מה שחברים שלי אגב עשו, שהלכו לעבוד באנטרפרייזס אחרים. הם עבדו על פיצ'ר, נכון, זו חברה טובה, זו שורה יפה בקורות חיים, עבדתי ב, לא יודע מה, במייקרוסופט, עבדתי בגוגל, אבל זה מה שהם באותו זמן עשו, בזמן שאני חושב שעשיתי בשבילי דברים יותר מעניינים, ודברים עם פוטנציאל הרבה יותר גדול, עם אפסייד. זאת אומרת, אם זה היה מצליח, והיה לזה סיכוי להצליח, סיכוי לא רע להצליח, זה שם אותי במקום אחר לגמרי. וזה מה שראיתי נגד עיניי. כאילו, את המקפצה הזאת שאני יכול, מה שנקרא, לצאת ממקום שבו התנאים שהייתי בהם, אני עולה מדרגה. וזה מה שחיפשתי.
ועכשיו אתה אומר, אני עובד בסטארט-אפ, המשכורת שלי נמוכה יותר, אני עובד יותר, וחברים שבינתיים באנטרפרייז, באנטרפרייזס חברות גדולות, עושים את הכסף שלהם, 9-6. היה לך רגעים שהם אומרים לך, כאילו, מה אתה צריך את זה, אחי? או שהם בראש של, לא, תן בראש, כאילו, הסביבה שלך דחפה אותך, הסביבה שלך אומר לך, עזוב, אחי, בוא לגוגל, בוא לאמזון, עזוב אותך שטויות.
האמת שאני חייב להגיד, תמיד קיבלתי רק חיזוקים.
מדהים.
רוב הפידבקים שקיבלתי זה בדרך כלל, כל הכבוד, וכאילו, לא בקטע של עכשיו לעשות לי על זה, אבל כן, רוב האנשים אמרו, סחטן על האומץ, גם במה ש... אתה יודע, במיזמים שניסיתי להקים לבד, בזה שנסעתי ו... אתה יודע, וניסיתי לפתח סטארט-אפים במקומות אחרים, גם בסטארט-אפ הנוכחי, אני מקבל פידבקים טובים, גם מהסביבה הקרובה שלי, מהחברים שלי, מהטכניון.
מדהים. ואחרי שנפלת, כאילו, נפלת, בוא.
כן.
חברה לא הצליחה, נסגרה, מכל סיבה כזו או אחרת. ואז אתה גם אומר, בוא, נסעתי לטיול, גם בטיול, שטיילתי בעולם, ניסיתי לעשות דברים, ניסיתי לפתח דברים, ואני אומר לעצמי, וואלה, הרבה מאוד אנשים, קודם כל אחד, רוב האנשים לא יקחו את הסיכון בלהיות יזמים. פחדים, רוצים את הביטחון, את המקום הבטוח, את הקומפורט זון.
אבל שאחרי הקורונה אתה יכול להגיד שכל חברה יכולה להיסגר.
עכשיו רגע.
זה לא רק החברה, כאילו אתה גם כל חלק כשכיר, אתה כבר לא וואר.
כשכיר לא מבטח, ממש, ממש.
עכשיו, דבר נוסף, ניסית, שזה כבר דבר קשה כשלעצמו ומאתגר שהרבה אנשים לא יעשו, לא הצליחה החברה, יש אנשים שיגידו, ניסיתי, לא עבד, די, הרווחתי פחות, עבדתי יותר, הבנתי את הקטע, בואו נחזור, קצת ננשום, 9-6, יהיה לי זמן לעצמי, יותר זמן לעצמי, יותר זמן לסביבה שלי, נרוויח כמו שאני צריך להרוויח, אבל אז אתה אומר, לא, נסעתי, עדיין ניסיתי לפתח, חזרתי, פתחתי עוד חברת סטארט-אפ. איפה לדעתך יושב הכוח הזה, המיינדסט הזה, הדבר הזה, שגרם לך להגיד, אין מצב בכלל שאני חוזר להיות שכיר, כאילו אני חוזר להיות יזם.
כן, שאלה טובה. אני תמיד...
אמרתי לך שאני שואל שאלות טובות.
תודה.
אני אעשה קצת קפיצה לצד פה, כי זה הזכיר לי את השיחות שיש לי עם אמא שלי לפעמים, היא נורא פוחדת עליי כל הזמן. אם אני טס לאנשהו, אם אני הולך לעשות סקי, אז היא תמיד אומרת, תעשה את הסנובורד הזה שלך, אבל ממש לאט, כאילו זה לא... אמרתי לה, אמא, אני טס עכשיו, רציתי לטוס לאפריקה, להתנדב, לא משנה, זה לא יצא לפועל, אבל כאילו, מה אתה צריך את השטויות האלה וזה? מאוד, מאוד נזרים, מאוד מפחדת עליי. ומה שאני תמיד אומר לה, תקשיבי, אמא, הבאת אותי בגיל 13 למדינה שלא הכרנו, כאילו עם שפה אחרת, עם אנשים אחרים לגמרי, לא היה לי קל להשתלב, כמו שאתם רואים, אני כאילו, גם עכשיו שאני מדבר עברית טוב, בדרך כלל אנשים פונים עליי באנגלית. ואמרתי לה, זה לא משנה, את יכולה לקחת אותי היום בפינצטה, תשימי אותי בכל מקום על הגלובוס, אני אסתדר. וזה משהו שהבנתי על עצמי, כי כשאתה עובר משבר, וזה היה משבר, עכשיו בדיעבד אני מסתכל על זה, וכשהשנים עוברות, אתה מתחיל להסתכל יותר על הילדות. אתה אומר, וואלה, זה כן היה טראומה בשבילי, אבל מהמשבר הזה הצלחתי להבין שבעצם לא משנה מה יקרה לך, תמיד אתה יכול להתחיל מאפס, וזה לא משנה, זה לא נורא, גם אם חסכונות שלך נגמרו, ומה שנקרא, הגעת לאפס, אתה תמיד יכול להתרומם משם. וזה משהו כן שחי אצלי בפנים, אני מקווה שאני אמשיך תמיד לחשוב בצורה כזאת, שאני אהיה מסוגל לעשות את זה.
כן.
נשמח לשמוע כזה, גם לסיום, יש לנו שתי שאלות שבעיניי חשוב ממש לדבר עליהן, כי הבאנו אותך, כי הרבה מאוד פעמים אנשים שומעים על, כמו ששי אמר בהתחלה, החבר'ה שמצליחים, וירשות העסק של ההורים, וגרו במקום כזה עם סביבה טובה, ואנחנו מדברים המון על סביבה וכמה היא משמעותית. אז נכון, אתה מספר באמת שאתה לקחת איזה שהם החלטות שבאמת עיכבו אותך לכאורה, מי להרוויח כמו שכולם מרוויחו אחרי הצבא, כי יכולתם להרוויח יותר וכל מיני דברים כאלה. אבל נשמח לשמוע איזה ויתורים אישיים גובה ממך הדרך הזו, כי זו דרך, אתה בן 36, לגבי הכל, זוגיות, בית, איפה שאתה, לא יודעת הכל, איזה מחירים אתה משלם בתוך כל זה, כי חשוב גם את הצד הזה להכיר.
כן. אני חושב, קודם כל את צודקת. הכל בסוף זה עניין של
טרייד אוף. רווחים ומחירים.
כן, יש טרייד אוף, בסוף יש לי 24 שעות ביממה, עם ה-24 שעות האלה צריך להסתדר. אני חושב שכשהייתי יותר צעיר, אז כן הקרבתי יותר. אני לא ידעתי לעשות את ה-work-life balance מספיק טוב, והיום שזה כבר, אפשר להגיד, המיזם הרשמי השני, והמיזם הלא רשמי הרביעי שלי בעולם הזה, למדתי קצת יותר לאזן. אני יודע מתי כן לעשות פריוריטיזציה של זוגיות, לדוגמה, או בריאות, לצורך העניין שכן הייתי מוותר, היום אני יותר נותן לזה פריוריטי, שינה, דברים כאלה. אבל בוודאות יש לזה מחיר. זאת אומרת, או שאתה משלם בבילוי עם חברים, אז אתה פחות יוצא, אתה פחות הולך למסיבות, או שאתה משלם בבריאות, או שאתה משלם בזוגיות, ותמיד זה, אתה חייב לבחור משהו, אתה לא יכול גם וגם וגם. ואני מצאתי את מה שמאזן אותי, מה שחשוב לי כרגע, ואני חושב שאני מסתדר עם זה כרגע. אבל זה כל אחד והנוסחה שלו לדעתי.
כמה זמן זה לקח למצוא את ה...
אני חושב שאני עדיין מחפש כל מיני, איך לעשות את האופטימיזציה הזאת, אבל זה לקח זמן. כאילו כן, היו לי תקופות שהייתי בצד של הזוגיות, מוותר הרבה על, על דברים, או בצד של בריאות, כן, כושר נגיד. אין לך זמן לצאת ולהתאמן כל יום. לדוגמה, כשאתה כל הזמן רק עובד על הסטארט-אפ שלך, ומה שמטריד אותך זה מחר אם תצליח או לא תצליח לעשות את המוצר שאנשים ירצו אותו או לא. אז פחות מטריד אותך אם התאמנת או לא. אבל אני חושב שהכל בסוף זה מתחבר. אני חושב שגם בתור יזם, זה משהו שאני גם מנסה ככה, להגיד לעצמי כל הזמן, כשאתה יזם ואתה בריא, ואתה ישנת מספיק, ואתה בכושר, ואתה בזוגיות טובה, אז גם אתה יזם יותר טוב. אתה מצליח להיות יותר רגוע, אתה רואה את זה יותר טוב, את הדברים, ואתה מצליח להיות יותר אפקטיבי גם.
נכון, יותר פנוי.
עדיף לישון 8 שעות, ולעבוד שעה פחות, מאשר להיות על 4 שעות ולעשות שטויות.
נכון. אתה יותר פנוי מחשבתית.
ממש.
סיכו במקרו.
אז אני רוצה לסכם רגע, הרבה דברים שאמרת פה, טיפים ליזמות, שאני רוצה ששנייה נחלוב אותם מהסיפור חיים שלך, כי זה חשוב. אני חושבת שיזמות, זה, אתה יודע, זה שם גדול, זה סקסי, זה מגניב, אבל אף אחד לא מבין מה זה אומר. אז אני חושבת שהדבר הראשון שאמרת שהוא חשוב, זה באמת ההבנה שיש רווחים ויש מחירים. הרווח שלך היה להשיג ניסיון ב3 שנים לאחר מכן, אבל בעצם המחיר ששילמת היה, אני לא מרוויח כמו שכולם מרוויחים, או כמו שיכולתי להרוויח, ואני...
אין לי מספיק זמן, אני משקיע יותר זמן בעבודה.
נכון. בעצם הדבר השני שאתה מדבר עליו ביזמות, זה לחיות בתוך אי הוודאות. שזה אחד הדברים הקשים לעשות, וזה בעצם הטיפ הכי טוב ממה שאתה בעצם מספר מהחיים שלך, זה ממש לעשות את הבחירה. כלומר, הבחירה לחיות בתוך אי-הוודאות, שזה הקפיצה למים בסטארט-אפ, הקפיצה למים לטיול של שנה, הקפיצה למים של הפרויקט הבא. כלומר, כשאני קופץ למים, אין לי ברירה אלא להיות בתוך אי-הוודאות הזה ולהסתדר, כמו שאתה אומר. וזה משהו שגם רואים שלאט לאט עם השנים, פשוט למדת להנדס אותו יותר טוב, לסדר את זה יותר טוב, כך שהאי-הוודאות כבר נהיה חלק ממך שאתה יודע לעבוד איתו. הדבר הנוסף שאמרת על יזמות זה בעצם ההבנה שאני נכנס למשהו שאני חושב שהסיכונים בו הם X, Y ו-Z, שאני יכול לנהל את הסיכונים, בסדר? בין אם זה אגב עסק, אתה יודע, פינטק, ובין אם זה עסק של להיות צבאי, ובין אם זה עסק...
אבל לא רק יזמות, גם בתור שכיר או בתור בן אדם שחי את החיים, זה בעצם היכולת הזאת לנהל את הסיכונים שלי. הרי בכל דבר, גם אם אתה רוצה להיות שכיר, אתה מנהל סיכונים בצורה מסוימת.
כן.
גם שכיר, כמו שאמרנו, אין לנו ודאות בשכיר.
נכון.
ואני לוקח פה איזשהו סיכון, וזה באמת מחבר אותי לתכלס של, בסוף, אתה למרית עין, כולנו, לדעתי, אנשים רגילים, לא באנו מאיזה בית מטורף. אבל הגעת, ולדעתי זה דבר ש... אתה יודע, אתה עוד ממשיך את הגדילה שלך, זה לא שפה, אנחנו דורים פה עם איזה מישהו בפנסיה. אבל הגעת לתוצאות לא רגילות. לא שכל אחד מהשורה עושה.
נכון.
וחשוב לנו לדעת על שלושה דברים שמבחינתך אתה אומר, אלו ההרגלים, סלש, אלו המחשבות שעוברות לי בראש, סלש, אלו הדברים שפיתחתי, שהובילו אותי מגיל 13 שנחתתי בארץ בלי לדעת עברית ואנגלית, לאיפה שאתה היום. מנהל סטארט-אפ שגייס עשרות מיליונים של דולרים.
או, זה, על זה, על זה אפשר לעשות פרק, כן? אני חושב שמה ש... דבר אחד שאני יכול להגיד זה, אני חושב שהשתניתי עם השנים, וניסיתי להכווין את עצמי למקומות שחשבתי שאני צריך להשתפר או לגדול בהם. זאת אומרת, אם הייתם פוגשים אותי בן 15, כנראה שהייתי בן אדם אחר, כמו כל אחד אחר אגב, כן? אבל עבדתי על, על הצדדים היותר חלשים שלי, לצורך העניין, לשבת פה בפודקאסט ולדבר אתכם, אם הייתם אומרים לי את זה לפני, כשהייתי בטכניון, רק זה היה מכניס אותי לחרדה, כן? כאילו, לא הייתי מסוגל לעשות את זה.
זה מעניין, כי אתה אומר על החולשות שלי ולא על החוזקות שלי.
אני כלומר... אינטרוברט מטורף, כאילו, בטכניון, אם הייתי מגיע להרצאה באיחור, ובשביל להיכנס להרצאה הייתי צריך להיכנס מהדלת הזאת שכולם רואים אותך, הייתי חותך וחוזר למעונות, כאילו, לא היה קורה. ובטח היום, בתור יזם, וכאילו מוביל של, ה, של, ה, של הסטארט-אפים, של, ה, של, ה, של החברות האלה, אז לבוא ולדבר בפני אנשים, לבוא לפודקאסטים, להתראיין, לדבר עם הקהל, זה משהו שלא הייתי מסוגל לעשות לפני פחות מ-10-15 שנה, זה משהו שלא היה בכלל. ואני חושב שזה מה, נכון, אומרים אנשים לא משתנים, אבל אני חושב שבן אדם, אם הוא רוצה לשנות משהו בעצמו, כן יכול, וכדאי לעבוד על זה. זה משהו שאני חושב שלמדתי על עצמי.
לגמרי, זה אחד, יש לך עוד שניים.
או אתם לא שוכחת.
וואו. מדברים על טיפים, נכון?
כן.
למי ששומע אותם...
טיפים שאתה מרגיש ששניים, שלושה טיפים שאלו, זה מה שהביא אותך מגיל 13 שנחת בארץ, לאיפה שאתה עומד היום. שאתה אומר, זה הטיפים שלי עזרו לעשות את הקפיצות מדרגה האלו.
כן. עוד משהו, אני חושב שעל ניצול הזדמנויות, דברים, זה כמו הבדיחה הזאת על הבן אדם שהולך ומתפלל לאלוהים שהוא יזכה בלוטו, אבל אף פעם לא ממלא לוטו, מכירים את זה? אז אותו דבר. אתה לא יכול כל פעם להגיד, וואי, הלוואי ומישהו היה מציע לי להקים את הסטארט-אפ. או הלוואי ומישהו היה מציע לעבודה יותר טובה. וואי, הלוואי וזה... פשוט, זה משהו שגם לקח לי זמן ללמוד. בתור אינטרוברט, אתה לא מחפש את המינגלינג הזה, ומחפש הזדמנויות, ומחפש שטאפים, או מישהו שילמד אותך משהו חדש, אתה נורא מנסה לעשות לבד, ורק שלא יציקו לך אנשים. כן, לא לפנות ולא יפנו אליך. וזה משהו שלוקח המון זמן, לדעתי, לאנשים שהם אינטרוברטס, להבין...
תסביר, מה זה אינטרוברט? זה ההפך ממוחצן.
סליחה, המופנמים.
מופנמים, נכון. חשוב להגיד.
כמוני. אז ההזדמנויות לא נוצרות לבד. זאת אומרת, אתה חייב להיות אקטיבי, להכיר אנשים, להסתכל איפה אתה יכול להתחבר לאנשים, מישהו שיכול... לקדם אותך, מישהו שיכול להציע לך איזה משהו, שאתה יכול להיות יעיל וטוב גם למטרות שלהם. זה נשמע קצת אולי קצת עם ניחוח אגואיסטי, אבל זה ככה העולם עובד. בסוף זה הכל קשרים וללכת ולחפש את ההזדמנויות האלה, ואני חושב שזה דבר נוסף ש...
אז לעבוד על החולשות ולא בכך על החוזקות, זה דבר נוסף, כן לייצר הזדמנויות ולא לחכות להם, כי זה בדרך כלל לא מגיע. ו?
אמרת אחד.
אני אמרתי שלושה דברים.
רותם לא שוכחת.
וואו. חשוב על זה. אחרי שתיים טובים, אני חושב שהבאתי, יש לשלישי צריך להתגן טוב.
שנורא אהבתי את הניהול סיכונים שדיברת עליו. אני חושב שזה אחלה טיפ, כי כשאני מגיע, אני לפחות למדתי את זה רק בשנתיים האחרונות, ובאמת התחלתי להיות מודע לניהול הסיכונים שאני לוקח. בזה שאני ורותם לדוגמה, היום שכירים ועצמאים. אנחנו לוקחים הרבה מאוד סיכון, בעצם העובדה שאנחנו גם וגם.
נכון, וגם יותר סיכונים בעסק, זה משפיע בכלל, כל ניהול הסיכונים הזה.
ופתאום אני מרגיש שהרבה מאוד מהדברים שעוזרים לפחות לי, בשנים האחרונות, וכמובן תגיד אם אתה מזדהה, זה באמת הקטע הזה של, היום שאני נכנס למשהו, אני יוצר ואומר, בוא נבין את היתרונות, את החסרונות, מה מתגבר על מה, והאם הצעד הזה נכון לי. והיום, הרבה מאוד אנשים חיים את הפלואו הזה של צבא, טיול, לימודים, חתונה, שכירות, לעבוד כשכירים.
נכון.
רובנו. כן. ואנחנו אפילו לא עוצרים שנייה כדי לחשוב, רגע, זה נכון לי? זה משרת אותי, זה לא משרת אותי, ולדעתי המקום הזה שלפעמים אתה עוצר את עצמך, רגע, זה טוב לי? זה לא טוב לי. אני רוצה לעשות מה שכולם עושים, זה משרת אותי, אם משרת אותי אז כן, אבל הרבה מאוד אנשים לא עוצרים, ואני חושב שאתה אמרת, שאמרנו לך אחרי הצבא, למה נכנסת, או מה גרם לך להיכנס לזה, ולא למצוא עבודה כשכיר, אמרת, הבנתי, ניסיתי להבין מה הסיכונים פה.
כן.
וקיבלתי החלטה מושכלת.
אני מאוד אוהבת איך שניסחת את זה. אני מסתכל על זה קצת כסטטיסטיקאי לפעמים, כן, אז יש לי קצת
גישה... אין מה לעשות.
כן, גישה אחרת, נוסחה אחרת, אני מחפש את התוחלת, כן, את מה שזה יכול להביא לי עם איך שאני מסתכל על כל הסטטיסטיקה. זאת אומרת, אם זה ייקשל, מה יקרה? ומה ההסתברות שזה יקרה? ואם זה כן יצליח, מה יקרה ומה ההסתברות? ואם הממוצע, כן, התוחלת של זה היא מעבר למה שאני יכול להגיע בתרחיש אחר, אז אני הולך על זה, כאילו. וגם זה הרבה פעמים עוזר לך להירגע על הלחץ שיש לך. אתה מסתכל על הצד הכי גרוע שיכול לקרות. מה יקרה אם אני לא אצליח? לא יודע. הקמתי עכשיו עסק עצמאי, לא הצלחתי. מה הכי נורא שיקרה? אז השקעת בזה קצת זמן, השקעת בזה קצת כסף, לא הצלחת, בסדר, יש הסתברות שלא תצליח, אבל מה יקרה אם אתה כן תצליח, אם כן תשקיע, וכן. זה הרבה פעמים מוריד לך את הלחץ הזה של, אוקיי, אבל זה משהו נוראי יקרה, משהו נוראי יקרה. הרבה פעמים אנשים מונעים מהלחץ הזה, של לא מסתכלים על מה יהיה האוטקאם הגרוע, וכבר נלחצים מזה. לפעמים אתה מסתכל על זה, על מה הכי גרוע שיכול לקרות, זה לא כזה נורא גם. מה הכי טוב שיכול לקרות? מטורף, כאילו.
גם עוד טיפ, אגב, שאתה אמרת אותו כמה פעמים פה בין השורות, איפה אני רוצה להיות בעוד שנתיים, שלוש מהיום? כלומר, אנשים היום מקבלים החלטות שזה הזוי בעיניי, אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב, מקבלים החלטות, זה לא משנה אם אתם שכירים, אם אתם עצמאים, אם אתם גם וגם, אנשים מקבלים החלטה, הולכים למקום עבודה, אני שואלת אותו, אוקיי, לטובת מה? כאילו, מה הדבר? לא יודע, מה זאת אומרת? אני עכשיו נכנס, נראה מה יהיה.
לפעמים לחץ.
כלומר, אין חשיבה אפילו על לאן אני רוצה בעוד שנתיים, בעוד שלוש. האם אני רוצה, האם זה מקדם אותי לאן שאני רוצה להיות בעוד שלוש שנים? אז אני חושבת שזה טיפ גם מאוד מאוד חשוב, האם זה מקדם אותי לאיפה שאני מדמיינת את עצמי עוד שנתיים, שלוש, לפחות בכיוון. אז אני רוצה להגיד שאלו טיפים מצוינים.
לגמרי.
שאני חושבת שבאמת עוזרים לאנשים גם להבין רגע שלא צריך בהכרח את הבסיס הכי יציב, או את הבית הכי, אתה יודע, טוב שיש, או פשוט יש לנו לכל אחד את העבר שלו, את המשקעים שלו, את היתרונות שלו, את החסרונות שלו, את הסביבה שלו, והמטרה לעשות עם זה את הכי טוב שלנו.
לגמרי.
לא משנה איך ולא משנה באיזשהו, באיזה אופן, וגם מה שטוב לך לא טוב לי ולא טוב לשי ולדניגל, כל אחד טוב לו משהו אחר. אבל חשוב לדעת מה זה, ואם אתם עדיין לא יודעים מה טוב בשבילכם, אני חושבת שגם הטיפ שאתה אמרת פה זה לפחות לנסות, כאילו לפחות להבין לאט לאט מה יותר ויותר עושה לי את זה, מה יותר ויותר טוב לי, מה יותר ויותר מעניק לי משמעות, סיפוק, הגשמה, כי אם אני לא יודעת את זה, אז לאט לאט אני מתנוונת, וגם נותנת לשריר הזה להתנוון אצלי, שזה הכי מסוכן. אז אני רוצה רק לשאול אתכם, יש לך משהו לסיום אחרון, ולהגיד לך תודה רבה.
תודה שהזמנתם אותי, היה ממש כיף, ואני ממש אוהב את המסר שאתם מעבירים פה, ככה הקשבתי גם לכמה פודקאסטים, מדהים בעיניי שיש את המקום הזה, להעלות את הרעיונות האלה, ואת הדברים האלה, ועוד פעם, תודה.
איזה מלך!
לגמרי.
אז טים, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה, והלוואי שכל אחד מכם ייקח משהו אחד אליו הביתה. אז תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהזין לפודקאסט Why Now. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית, וחכו אל תעבירו את הפרק, יש הפתעה בסוף. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו. עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים, צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק, ותייגו אותנו ב-Why Now, פודקאסט באינסטגרם, בסטורי ובפייסבוק Why Now, כי רק בעזרתכם אנחנו נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו, ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור ה-Y. ויש לנו הפתעה קטנה לפני סיום, אבל תמיד זכרו, Why Now, כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.
ועכשיו, שיר.
Fuck what it I see you never again. It could have been me in the suit, but you had your cake and you eat in it too. Fuck, you never thought you'd go back on your word. Broken promises sent me back down to earth. Back down on the curb, guess time heals all except this. Cut deep enough to leave me infected. I fell victim to a hoe's intentions. And cause of you I can't make a connection. Everybody in question. You always looked good when shit was looking bad. Looking back, it had me trusting somebody I probably shouldn't have. PTSD from falling and hitting rock bottom with nothing there to cushion that. Last time you reached out, I ain't read the message. Leave it to karma to respond when you least expect it. Everything I said, I felt the need to mention. When facts seem offensive, it's hard to ease attention. I'm just thinking out loud to think about how the vibe changed quicker than a million miles an hour. I felt bad for whatever I said, but whatever's dead, I hope I see you never again. It could have been me in the suit, but you had your cake and you eating it too. Fuck, you never